דף בתחילת עמוד ב' למטה למטה, נו רבנן ב' שמה אומרים, לא ימכור אדם חמצו לגוי אלא אם כן יודע בו שיחלה קודם הפסח, כמו שבית שמאי גזרו בערב שבת לא לתת מלאכה לגוי, אותו דבר הם גזרו שלא לתת חמץ לגוי אלא אם כן יודע שהוא יחלה את יגמור את החמץ לפני פסח. דברי בית שמאי, בית אלה אומרים כל זמן שמותר לך לאכול את החמץ מותר לך גם למכור. רבי יהודה אומר כותח הבבלי וכל מיני כותח, זה היה מאכל כזה שהוא שמטבלים בו, כמו חילבה כזה, משהו חריף. אז זה דבר שנשאר הרבה זמן, אז לכן אסור למכור אותו לגוי 30 יום קודם הפסח. נו רבנן, נותנים מזונות לפני הכלב בחצר, מותר בערב שבת לפני כניסת השבת. מה? זה מראית עין, זה מראית עין. זה נראה כן. תנו רבנן, נותנים מזונות לפני הכלב בחצר בשבת, ואם הכלב עכשיו יוציא את המזונות, יטלטל אותה מהחצר לרשות אחרת, לרשות הרבים, מה לעשות? אין נזקקים לו. כיוצא בו, נותנים מזונות לפני הגוי בחצר. גוי עני נגיד בא לבקש אוכל, אתה יכול לתת לו, זה שאם אחר כך הוא יטל ויצא, יוצא את זה לרשות הרבים, אין נזקקים לו. התולם, אני למה צריך שתי הדוגמאות, היינו אך. מה עוד את אמא, היי רמי עלי והי לא רמי עלי, כלב הוא, זה אחריותך, הכלב שלך, אתה צריך לדאוג לו. אז הייתי אומר שלכן חובה לתת לו עם כל החשש. ממש מלן שגם גוי שאין לך חובה לזון אותו, אופל פיכן מותר לזון אותו, לתת לו אוכל בשבת, למרות שיכול להיות שהוא יטלטל. תנור בעינה לא יסכים. אני לא, זה לא בשבילי, זה הוא מטלטל לעצמו. תנו רבנן, לא יזכיר אדם כלב לגוי בערב שבת, אבל ברביעי ובחמישי מותר, כיוצא בו אין משלחים אגרות ביד גוי בערב שבת. אתה רוצה לשלוח מכתב למישהו, אתה רוצה להשתמש בגוי בתור דבר, אסור לעשות את זה. ביום רביעי וחמישי מותר. אמור לה על רבי יוסי הכהן ואמור לה על רבי יוסי החסיד, שלא נמצא כתב ידו ביד גוי מעולם, הוא אף לא נתן לגוי להעביר לו מכתבים, כי הוא חשש שהגוי יוליך את זה בשבת וזה יראה כאילו הגוי עושה מלאכה בשבילך. תנו רבנן, אין משלחים איגרת ביד גוי בערב שבת אלא אם כן קוצץ לו דמים, ואז ברגע שאתה התחייבת לשלם לגוי, אז מכאן ואילך כל הפעילות של הגוי זה בשביל עצמו, הוא לא עושה את זה בשבילך, הוא עושה את זה בשביל הכסף, ולכן זה מותר. בית שמאי אומרים זה לא מספיק, צריך זמן כזה שהגוי יספיק להגיע לביתו. בית הלל אומרים כדי שיגיע לבית סמוך לחוכמה, שואלים בזאת הגמרא, למה צריך שיגיע לביתו? הרי קצצת לו דמים, אז כל מה שהולך עכשיו זה בשביל עצמו, זה לא בשבילך, הוא הולך בשביל להרוויח כסף, אז למה צריך שיגיע לביתו? המאפששת אחי כאמר, הכוונה אם לא קצץ, אם לא קצצת דמים ואז הגוי עושה את זה בשבילך, עושה לך טובה, אז שלא ייראה שהגוי עובד בשבילך בשבת. אז לכן אומרים בית שמאי, צריך זמן כזה לתת לו את המכתב ביום שישי, בזמן כזה שהוא יכול להגיע לביתו, או לפי בית הלל עד שהגיע לבית הסמוך לחומה.
מדובר פה על מצב שהוא כבר ביצע את השליחות ועכשיו הוא כאילו
לא, אני עכשיו נותן לו, לא נותן לו עכשיו משימה, אז שיהיה לו איפה שהוא יכול להגיע לביתו.
אם הוא קצץ, אז כל הדיון לא מתחיל בכלל.
ככה משהו בשלב הזה.
אבל לכאורה כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה כל הנושא היה מראית עין.
נכון, אבל ברגע שהגוי עושה את זה בשביל עצמו, בשביל הכסף שלו, אז אין מה לעשות. זה כמו המקרה הקודם, שאני נותן מזונות.
כל
אני שולח לו מכתב, תעשה לי טובה, תעשה בשבילי. למה? הולך את זה בשבילך. הוא מביא לך.
לא, שהוא קונה.
איפה קונה? לא ימכור אדם חפצו לגוי.
זה גם עוסק במשהו שהוא עושה.
טוב, זאת אומרת באמת שגם במקרים הקודמים יהיה חילוק בין קצץ דמים ולא קצץ דמים. בדיבור אותך, אין אם כן קצץ לו דמים.
הוא אמרה שהוא מתייחס לזה.
איך אני מבין?
מה אף אגב זה בטבי קטרח, מחברים בית שמי, דמך לך בשלוחו.
אין, הבאתי לאל פעמך.
שואלת הגמרא, והרא אמרת הרי שאין משלחים, כתוב שלא משלחים מגרת ביד גוי בכלל, לא קשיא, הד קביעה בדור במטה, הד לא קביעה בדור במטה. כלומר רש"י מסביר ככה, אם הכתובת שאתה צריך לשלוח אליה הנמען נמצא, אז כיוון שהוא נמצא, אז אני יכול לשלוח את גם בלי לקצוץ דמים, כי ברור שהוא ימצא אותו. זאת אומרת, זה לא יהיה מסובך למצוא את הכתובת, אז הוא יגיע בזמן ויצליח. אבל אם לא ברור שהנמען נמצא, אז עכשיו הגוי יתחיל לחפש אותו, יכול להיות שיקח לו הרבה זמן. אז פה רק אם קצץ דמים אז מותר. תנו רבנן, אין מפליגים בספינה פחות משלושה ימים קודם לשבת. במה דברים אמורים? לדבר הרשות, אבל לדבר מצווה שפיר דמי מותר. הוא פוסק עמו, מחליט עם הרב חובל, עם המנהיג, על מנת לשבות, שבשבת אתה תשבות. אף על פי שבפועל הגוי לא שובת, אני מצידי לא ביקשתי ממך לנסוע בשבת. אני עליתי על אונייה ביום חמישי. אני אמרתי לך, אני מבחינתי שבשבת נעמוד במקום, אני לא צריך, אני נפסיד זמן, בסדר, נפסיד קילומטרים, לי לא אכפת. זה שהוא בפועל נוכרי לא שומע לי, זה, אבל אני לא ביקשתי את זה ממנו. דברי רבי. כן.
מה
הבעיה? זה יציאה מחוץ לתחום. אתה זז מחוץ לתחום. מה זה התחום? התחום
שזה.
לא, זה יציאה מחוץ לתחום. היית במקום אחד ועכשיו אתה הולך למקום אחר.
זה לא קשור רק לזה, זה גם קשור. גם אם זה... זה בעניין של להגיע לשבת בזמן.
לא, לא מצא את זה.
לא מצא את זה?
לא. ודבר שני, אתה אומר אחד תחום ואחד יש בעיה של לשות, שזה חשש מלאכה, זה גזרה דרבנן.
אני לא שאלתי,
למה לכאורה כל מלאכה?
כן, אבל אתה מבקש מגוי להשית אותך.
לא מבקש, לא ביקש.
אז זה מה שצריך להגיד, שאתה לא תבקש, תגיד לו, אל תשית.
לא זה שלושה ימים, אבל
גם בשבוע שזה ניכר שזה לא בשבת אני באתי, שבאתי בערב שבת, נו, זה שקוף שאתה מבקש לנסוע בשבת.
לא, זה לא
שאלה, הוא שאלה לאיפה אתה מפליג, לא? מה זה משנה כבר מצווה? זה הגמרא עכשיו אומרת. הבריית אומרת שלדבר מצווה, אז כיוון שזה רק מראית עין, זה רק חשש, זה רק מה שנראה, זה לא באמת. הדבר מצווה, כן, לא. לא, כי זה רק מראית עין. ומצד האמת אין בזה שום איסור.
למה הנקודה הזאת של האמירה לפני לא פותרת את הכל בעצם? הרי אם אנחנו מסתכלים מצד מי שרואה את זה מהצד, הוא רואה אותך על ספינה, הוא לא מתחיל להסתכל אמר או לא אמר. ובכל זאת אנחנו אומרים שהאמירה הזאת...
הכל זה אמרית עין. לא, שלא נראה שהגוי עובד, אותם מרוצה שהגוי עובד לשלך. לא באת...
כן,
אבל מה זה משנה אם אמרת לו או לא אמרת?
אז אתה ניקית, אמרת זהו, זה לא...
אבל לא תלית השאלת.
חנירה יוצרת משהו שמרית
עין. כשאתה אומר משהו, אז אתה יוצר קודם כל כלפי עצמך, זה לא מראית עין מה מסתכלים
עליו. למה כל הדברים שלמדנו לפני כן, תן לו את זה בערב שבת, אבל תגיד לו, לא נוח, או לא רוצה, אפילו לא נוח שתעשה את זה בשבת.
זה אפשר, אני חושב שזה מופיע בהלכה, נדמה לי, שיש דבר כזה.
טוב, למה אסור... יש נכון? למה אסור להפליק?
חומין. עוד חומין או גזירת שט, תוספת אומר.
נכון, גם
שעון
שבת
שעון. נכון, מה הוא אומר?
שלושה ימים עד שאתה מתרגל לים ושאין לך מחר דבר.
זה פשוט ביטול עולה שבת.
מי אומר את זה?
עריף.
אז למה זה לא קשור לגוי? סתם לא מפליגי ביהודי. דבר מצווה מותר אפילו כשזה ביטול עולה שבת. זה סברה אחרת.
הוא לא אומר פה עם גוי, אין מפליגים לספינה, פחות מפליגים לספינה שבת.
לא לא, הוא אומר ששלושה ימים אתה מתרגל למים.
פה לא מופיע נוכרי.
כן, כן. טוב. מטוסים, למה? מטוסים, עזוב. מטוס לחברה זרה. האם מותר לעלות על מטוס ביום שישי?
לא, לא שלושה ימים, כאילו בהתאם לזמן שהגיע השבת.
אני יודע שעל מטוסים דנו על תחומי, שזה איסור תחומי.
אבל יש פה עניין שלא נסיר שום מלאכה בים בזמנם. יכול להיות שזה מנוע שמישהו מפעיל עוד משהו אחר.
עוד יותר.
אתה רואה שכל המפרשים אומרים שלא נסיר שום מלאכה, כי אחרת לא היה פה.
זה לא אותו דבר שמישהו בן אדם לא יכול בשבילך, בכל זאת זה משהו אחר. אבל זה ידוע, זה מפורסם.
מה זה שעת? מה זה שעת?
אם אפשר. הוא פוסק עמו על מנת לשבות ולא שווה דברי ברשב"ג, אומר לא צריך, לא צריך לפסוק עם הגוי. מצור לצידון, שזה נסיעה ממש קצרה, אפילו בערב שבת מותר. תנו רבנן, אין צרים על עיירות של גויים. אתה רוצה לעשות מלחמה יזומה, לא פחות משלושה ימים קודם שבת, כדי לא להגיע למצב של חילול שבת. אם התחלת כבר, אין מפסיקים. וכן היה אומר שמאי, עד רדתה, אפילו בשבת. זאת אומרת, אם כבר התחילה המלחמה, צריך לסיים בשבת. אלא צרים על. אמר רשב"ג, נוהגים היו בית אבא. תניא אמר בצדוק, ככה מלגו של בית רבן גליאל, שהיו נותנים כלי לבן לכובש שלושה ימים קודם לשבת, וצבועים, בגדים צבועים שיותר קל לכבש אותם אפילו בערב שבת. מדבריהם למדנו שבגדים לבנים של אז, שהיו עושים אותם מפשטן, הם היו יותר קשים לחיבוס מן הצבועים. אביי אב יאיב להוא מנה בגד דצבי, הבגד צבוע לקצר לכובש שלו. אמר לי, כמה בית ילווה, כמה לשלם? אז הוא אמר לו, הכובס, תשלם לי כמו על בגד לבן, כדי חברה. אמר לו, אל תעבוד עליי, כבר כדמו חבנה, כבר למדתי מסכת שבת, שבגד לבן יותר קשה לחבס אותו מבגד צבעוני, אז אל תעבוד עליי, זה לא יכול להיות אותו מחיר. הגמרא. אמר אביי, עוד דוגמה, איימן דיה איימן על הקצרה, מי שנותן בגד למכבסה, אז שלפני שהוא ימדוד את הבגד, עם סרט מדידה, ומי שכנתיב לב, וכשהוא מחזיר גם תמדוד את הבגד, אם יש חניש כל מיני. כי איתפי, אם הבגד היה מתוח מדי, אז אף סדי, כנראה שהוא עכשיו נחלש, למטחי. ואי בציר, אם הבגד יתכווץ, גם כן אף סדי, דחבצי. הבגד, או ככה או ככה, אם הכובס לא עשת מלאכתו נאמנה, הלך לך הבגד, או ככה או ככה. שווין אלו ואלו שטוענים. מודים בית שמאי לבית הלל שמותר לטעון קורת זיתים וענבים בערב שבת, למרות שבדרך כלל אומרים שאסור לכלים שלך לעבוד בשבת. פה הם התירו לשים את הזיתים מתחת לקורה שקוטשת אותם, וזה הולך ועובד בשבת. למה? גם פה הם הקילו. מה יש נקולו לגזרו בית שמאי, מה יש נקורות בית הבד ועיגולי הגת דלא גזרו. אמרת הגמרא, אנך יעביד לו בשבת מחייב חטאת, אותם דברים שבמשנה, שמנויים במשנה, אם אתה תעשה אותם בשבת, אתה תהיה חייב חטאת. לכן גזרו בהם בית שמאי בערב שבת עם חשיכה. קורות בית הבד ועיגולי הגת דיעביד לו בשבת לא מחייב חטאת, לא גזרו. הדברים האלו, גם אם אתה תעשה אותם בשבת, לא יגזרו עליהם. למה לא יגזרו עליהם? מה נתנה? דכל מי דדעתי ממילא שפיר דמי. כיוון שזה נשחט לבד, זה דברים שקורה לבד, זה לא חיוב דאורייתא. זאת אומרת, יש פה בעצם, אתה לא בא ומרסק, אלא זה תהליך שקורה לבדו. ככה הביאו.
המשקל משפיע, זה לא אתה כל הזמן עושה ככה.
כי בעצם, איך היו עושים את זה? היו קודם כל מרסקים קצת את הזיתים, קודשים אותם קצת, אתה לא שם את הזיתים שלמים, ועכשיו המשקל מוציא מהם את המיץ, אבל בעצם פעולת הריסוק נעשתה כבר בערב שבת. אז לו יצויר שיביאו לך זיתים שכבר ריסקו אותם, ותשים אותם בבית הבד. שימה להם מתחת לקורה בשבת, אתה לא חייב חטא. כי הריסוק, פעולת הריסוק העיקרית, שזה מלך הדש, הדישה, נעשתה כבר. סחיטה זה תולדה של דש, והדבר העיקרי כבר נעשה. הפירוק הראשי כבר נעשה. עכשיו זה רק המשך של זה. אז לכן זה לא איסור דאורייתא.
אם אני לוקח את תפוז שכבר נסחת,
אני אשחת
אותה עוד פעם, זה לא נקרא
איסור דאורייתא? זה בטוח לא איסור דאורייתא בתפוז. תפוז בכלל אין דאורייתא. כי אין כל סחיטה בפירות, זה רק דרבנן. רק זיתים וענבים זה דאורייתא.
אוקיי, אז נגיד
לנו בהכנה ענב. ענב שכבר ריסקו אותו. ריסקו אותו, ועכשיו אתה... לא, ממילא הכוונה אתה נותן לו לזרום.
אני חייב להניח את האבן.
אתה קורא, כן. אבל אתה לא בא ועוסק אותו. אבל גם אם כן... אפילו אם אתה תלחץ עליו, אתה לא תעבור לאיסור דאורייתא. למה? כי הריסוק הראשוני כבר נעשה. מה? לדעת בית שמאי, לא? אנחנו מבררים לדעת בית שמאי עכשיו. מן תנא דכל מידן מילא שפיר דמי, אומר בזכרני אז רבי ישמעאל, דתנן, השום והבוסר והמלילות, שריסקת אותם מבעוד יום. רבי ישמעאל אומר, יגמור משטח שח. אחרי שהריסוק הראשוני נעשה, מותר לך עכשיו בערב בשבת להמשיך את הריסוק. הנה, אתה רואה שיש דעה כזאת, שזה לא מלאכה, כי הריסוק הראשוני כבר נעשה, עכשיו מצידי תמשיך בשבת. רבי עקיבא חולק, רבי עקיבא אומר, לא יגמור, אסור לגמור. רבי אלעזר, עד כאן, אז אם כן, השיטה של בית שמאי אמרו את דבריהם, עליבא דרבי ישמעאל, או לפי השיטה של רבי ישמעאל. רבי אלעזר אומר, לא, יש לי פירוש אחר. כמו מי אמרו דבריהם בית שמאי? כמו רבי אלעזר. כן, רבי אלעזר בן פדת האמורה, דוגל ברבי אלעזר בן ערך, התנה. דתנן. מה? רבי אלעזר בן שמוע, סליחה, התנה. דתנן. חלות דבש שריסק אותם בערב שבת. החלות דבש, הפעולה הראשונית, זה, יש להם איזה מין שכבה מלמעלה. אז אחרי שאתה מגרה את השכבה הראשונה, הדבש פשוט נוזל. אז אם כבר עשית את הפעולה הראשונית של הפתיחת השכבה מלמעלה, ריסקת אותם בערב שבת, אם יוצאים מעצמם, לפי תנא קמא אסור לאכול את הדבש הזה, שמא תבוא לסחוט בשבת. ורבי אלעזר מתיר, למה? כי אומר, גם אם אתה תסחוט את הדבש, העיקר הפעולה הראשונית של הריסוק כבר נעשתה, אז זה מותר. רבי יוסי וחנינה, מה איתם למר כרבי לזר? מה אכפת לך להגיד שהבעל התנה שלנו זה רבי לזר? אמר לך, אתם, בגבי דבש, זה ברור שזה מותר. זה מעיקר אוכל בסוף אוכל, לא עשה שום שינוי. אין פה שינוי, הדבש נמצא, פשוט צריך להוריד את המכסה, והדבש נוזל. אבל לך מעיקר האוכל, בהתחלה היה לי זיתים, ואתה מוצא מזה משקה, זה שינוי. יכול להיות שפה אנחנו נחמיר? רבי לזר אמר לך, שמין לרבי לזר, אני לא קשה... רבי אלעזר אמר את דבריו גם בזיתים וענבים, נמי שרי, הוא התיר גם בזיתים וענבים. דא כי אתי רב ישי מנרדה, אתה הוא הגיע עם בתניתה ביד אבי ברייתה. זיתים וענבים שריסק אותם ערב שבת ויצאו מעצמם, אסורים. רבי אלעזר ורבי שמעון מתירים. אז אם כן, אתה רואה שרבי אלעזר אומר את דבריו לא רק בדבש, אלא גם בזיתים וענבים. ולכן, יש לי פשוט כמו כפפה ליד, משנתנו היא כדעת רבי אלעזר. רבי יוסי בר חנינא, מצטער, לא שמעתי את הברייתא הזאת, ברייתא לא שמיעה לי. רבי אלעזר, מה איתם ולא אמר כרבי יוסי בר חנינא, שמשנתנו כרבי ישמעאל? אמר לך, לה ויתמר עלה, וכבר נאמר על זה, אמר רב בר חנינא, אמר רבי יוחנן, במחוסרין דיחה כולם לא פליגי. אם צריך עדיין לדוח את השום והמלילות, לכל הדעות אסור. כי פלידי במחוסרין שחיקה. זאת אומרת שהייתה, היה כבר עיסוק, רק חסר איזה שפשוף קצת. והננמי כמחוסרים דיחד אמרו, הזיתים והענבים לדעתי, גם אם קצת ריסקת אותם עדיין, יש עוד הרבה מה לעשות, ולכן לדעתי פה רבי ישמעאל לא יקל בדבר. הורה למעשה רבי יוסי בר חנינא כרבי ישמעאל, שלדעתו מותר, אם ריסקו שום ומלילות מבעוד יום, להמשיך לגמור את הריסוק שלהם בשבת. שמן של בדדים ומחצלות של בדדים,
לקחת מזה,
שיהיה
גם מותר, או שזה...
מה?
לקחת מזה בשבת, זה גם יהיה מותר?
טוב, תלוי בזה, לפי זה. אם זה, אתה מתיר את המלאכה הזאת, זה יהיה מותר ליהנות מזה. שמן של בדדים, של שמן שנשאר מתחת בשוליים של בית הבד, כל מיני פינות, נשאר כל מיני שוליים של שמן, ומחצלות, אותו דבר, יש מחצלות של בתי הבד שאיתם היו שמשים לכיסוי זיתים, האם מותר להשתמש בהן בשבת? רב אסר שמואל שרי, רב טוען שזה סוג של מוקצה, כי המחצלות מיועדות למלאכה, והשמן שנשאר בקצה הוא מיועד לתשלום עבור הפועלים, אז זה מוקצה. ושמואל שרי, שמואל אומר שזה לא נחשב מוקצה. אז דרך אגב הביאו את זה פה, בגלל שעסקו בהלכות של בית הבד, הביאו את זה בדרך אגב. אמר מנחמן, עז לחלבה ורחל לגיזתה ותרנגולת לביצתה. ענקח את דזוזי, מחצלות שמיועדות לחיסוי סחורה בספינה, אותה מחלוקת. רב אומר שאסור, ומוקצה, ומוקצה מיועד המחצלת הזאת לכיסוי סחורות, אז אסור לך לעשות עם זה שום דבר אחר בשבת. שמואל אמר שרי, מה? כמו חסרות כיס. זאת אומרת, יש לו ייעוד מסוים. ביום טוב, אמר מנחמן, עז לחלבה, אם ביום טוב, ביום טוב כידוע מותר לשחוט בהמה לצורך יום טוב. עכשיו יש לי ביום טוב, אני בא לדיר, אני רוצה בשר, פתאום עולה לי בראש אני רוצה בשר עכשיו, אבל יש בדיר רק עז אחת, והעז הזאת היא מיועדת מתמיד לחלב, לא יועדה לשחיטה, היא יועדה מערב יום טוב בכלל ליועדה לחלב. אז האם זה נחשב מוקצה? זאת אומרת שהעז הזאת לא יועדה לטובת מאכל, אלא יועד אחר לגמרי. כן, ביום טוב. או רחל לגיזתה, כבש שהוא היה מסומן לצורך צמר בערב יום טוב, האם, ועכשיו אני בא ביום טוב, פתאום אני רוצה לשנות את הייעוד שלו ולשחוט אותו, אבל בעצם יש לו ייעוד אחר, אז אולי הוא מוקצה. תרנגולת לביצתה, שוב, אני רוצה לשחוט תרנגולת, אבל בעצם היא הייתה מסומנת מיועדת לביצים. תורי דרידיה, שור שהיה מיועד לחריש. תמרי דעיסקה, תמרים שהיו מיועדים לסחורה. כל המקרים האלו, האם מותר לי לשנות ייעוד בשבת, ביום טוב, ולהשתמש בהם עכשיו? רב אומר לא, אסור, כיוון שבכניסת יום טוב הבהמה הזאת, התרנגולת הזאת, לא הייתה מיועדת לאכילה, אז היא מוקצה, אז אסור לך להשתמש בה לאכילה. ושמואל אמר, מותר. זה מחלוקת, אומרת הגמרא, מחלוקת תנאים, כמו מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, מחלוקת תנאים גדולה. רבי יהודה מחמיר בהלכות מוקצה, ורב פוסק מותו, ושמואל פוסק כרבי שמעון, שמקל יותר בהלכות מוקצה. ההוא תלמידה דאורי,
מה הסיבה שזה היה מוקצה?
יועד, היה לזה יועד אחר, היה לזה מדבקה כביכול, זה מיועד לחריש, שור הזה מחרישה, אז הוא מיועד לזה, אתה לא יכול באמצע היום טוב להחליף את הייעוד שלו.
זה לא כמו לצורך גופו שאנחנו משתמשים לפתי של
פצח לגזל? לא, זה מוקצה יותר חמור, יותר חמור, כי כלי שמחתו לאיסור אין לו ייעוד חד משמעי. רוב הייעוד שלו הוא לפצח אגוזים, לא, זה ייעוד חד משמעי, זה חריש, זהו, זה הייעוד שלו, כך אומר רבי יהודה. ההוא תלמיד הדאורי בחרתא דארגיז כרבי שמעון. לא, זה לא, כי זה יהוד שמושני, כל היהודים האלה הם יהודים שמותרים בשבת, מותר ביום טוב, מותר, לא, לחרוש מותר לך? מותר לך לגזור צמר? כל היהוד הוא יהוד מחוץ ליום טוב. ההוא תלמיד הדאורי בחרתא דארגיז כרבי שמעון, הורה הלכה באיזשהו מקום, באיזושהי עיירה, כרבי שמעון, ושם תערב עם נונה, אם נידע אותו. ואתה כבר, מה אתה רוצה? הוא פסק כרבי שמעון, סביר לי. נכון, אבל באתר דה רב, אבל זה היה בגזרה של רב, ובגזרה של רב אסור לעשות את זה, קביעה בכבודו של רב שפוסק כרבי יהודה, לא יבא למבד אחי. אני אתראה תלמידים, מספר את הגמרא דרך אגב על עוד סיפור של תלמידים, שחד מציל בחד מנה וחד מציל בארבע וחמש מנה. אחד היה פוסק שאפשר להציל בזמן דלקה, מה מותר להציל מהבית לחצר שלא מעורבת, אחד התיר כלי אחד ואחד התיר ארבע וחמישה כלים, דרך אגב, זה מופיע פה מחלוק, תלמידים שהורו הוראות מה שונות, שנחלקו בפלוגתא דרבא ורב זבתא ורב הונא. אין צולים בשר, בצל וביצה, אסור לצלות, אלא כדי שיצא לו מבעוד יום, כמו שאמרנו, שלגבי זה חששו שמא יחטא בגחלים, ולכן אסור לעשות פעולות צליעה בערב שבת, פעולות בישול, אלא אם כן זה יהיה מוכן מבעוד יום. אותו דבר, נותנים פת לתנור עם חשיכה, ולא חררה, שזה מין לחם שקופים אותו על גחלים, אלא כדי שיקרמו פניה מבעוד יום, שיהיה כבר איזשהו תהליך של אפייה שהתחיל לפני. רבי אליעזר אומר, כדי שיקרום התחתון שלה, כלומר תסביר שהחלק שמודבק לתנור. משלשים את הפסח בתנור עם חשיכה, למרות שאמרנו שבערב שבת אסור להתחיל לבשל, אבל לקלו בפסח. אם ביום שישי חל ערב פסח, שוחטים את הפסח, וצריך להספיק לפני שבת להתחיל לצלות, כי בשבת כבר אסור לצלות את הפסח. האם מותר להתחיל בערב שבת להתחיל לצלות את הפסח? הרי אמרנו שאסור סמוך לשבת להתחיל תהליכים שמא יחטא בגחלים. פה הקלו בפסח, התירו בדבר. ומאחיזים את האור במדורת בית המוקד. בבית המוקד, בבית שני, היה מתחם של מדורה כל הזמן דולקת, אז מותר בערב שבת עם חשיכה להתחיל להתעסק שם עם להכניס עצים חדשים, למרות שלכאורה מחוץ לבית המקדש יש חשש שיחטא בגחלים, שם יתירו. הגמרא תסביר. ובגבולין, כדי להתיר לך להדליק מדורה בגבולין, חייב שהמדורה כבר תחזיק, תהיה כבר רצינית, שתאחוז האור ברובו, שלא תבוא לחטות, זאת אומרת שכל העצים דולקים, מדורה רצינית. אחרת, אם לא הספקת לעשות מדורה רצינית בערב שבת, אל תתחיל אפילו. כי יש חשש שמה בשבת תתחיל לדחוף את העצים פנימה, ותתחיל להתעסק עם זה.
מה הגדרה של חשיכה? כמה נקרא בין השקיעה?
סמוך. הגדרה ש...
לפני שקיעה?
לא, חס ושלום. מותר לבי ערב שבת. לארגן מדורה, למרות שהמדורה לא תפסה את כל העצים, מותר. מגולין, רק אם היא תפסה את העצים. אם היא לא תפסה את כל העצים והגיעה השקיעה, תעצור, תחבא את המדורה. רבי יהודה אומר, בפחמים כלשהו. אם זה מדורה של פחמים, מספיק קצת שתפוס טיפה, לא צריך שכל העצים ידלקו. ואין חשש שיחטא. אמר רבי אלעזר, אמר רב, כמה? כמה זה נקרא שצריך שיתבשל מבעוד יום? אמר רבי אלעזר, אמר רב, כדי שיצולו מבעוד יום כמאכל בן דורסאי. היה שודד כזה שקראו לבן דורסאי, שהוא היה אוכל תבשיל שליש, חצי. כן, אתה רואה? לפי רשי שליש, לפי רמב״ם חצי, זאת אומרת... לא זמן. אז אם זה הספיק להצלות מבעוד יום, כשיעור הזה מותר כבר, כי אין חשש שתחטא בגחלים, כי הבישול כבר התחיל לעשות כמו שצריך. איתמר נמי, אמר רב אסי בן יוחנן, כלשהו כמאכל בן דורסאי, אותו דבר נפקא מינה גם לגבי בישולי גויים. זאת אומרת, אם אתה בישלת, יהודי בישל משהו, וזה הגיע למאכל בן דורסאי, ועכשיו מכאן ואילך הגוי מתחיל להתעסק עם זה, אין בעיה, הבישול העיקרי נעשה על ידי היהודי, עכשיו שהגוי יעשה מה שהוא רוצה. לא קשור שבת עכשיו. בישולי גוי, נכון. תליה חנניה אומר, כלשהו כמאכל בן דורסאי, מותר לשתו על גבי הקירה, אף על פי שהיא לא גרופה ולא כתומה, אפילו שהקירה יש חשש לכאורה שתחטא בגחלים, לא, המאכל כבר יתבשל בכמות סבירה. חנניה, תנה. יש שם תנאים כאלה. אין נותנים את הפת. היא באה אלו תחתון, מה שרבי אליעזר אמר שתחתון, הכוונה, היד לגבי תנור, מה שמודבק על הדופן של התנור, הודיל מתחתון, איך דגבי האור, מה שהוא קרוב יותר לאש. תשמע רבי אליעזר אומר, כדי שיקראו פניה המודבקים בתנור. משלשים את הפסח, מה איתם היתירו? משום בני חבורה זריזים, בפסח זה חבורה, אתה לא עושה את זה לבד, תמיד עושים את זה בחבורה, אז כל אחד יזכיר לשני לא לחטות בגחלים, אז לכן התירו לבני חבורה של פסח, לצלות את הפסח ממש סמוך לחשיכה, כי הם יזכירו אחד לשני לא תעסק עם חיטוי גחלים בשבת. הלאה והכי משמע, שאלמלא את זה שבני חבורה זריזים, היה אסור. למה? הרי אמר גדיה, הרי מדובר פה בגדי, נכון? וגדיה אמרנו, בין שריק בין לא שריק שפיר דמי, גם אם התנור מכוסה או לא, אנשים לא יבואו לחטות בגחלים, כי הרוח והשן מזיקים הבשר של הגדי. הגמרא תאמינת, כשהגדי מנותח לחתיכות, אז באמת הרוח והשן יזיקו לו. אבל פה בפסח הגדי צריך להיות שלם, אז כיוון שהוא שלם לא מנתח, אז זה לא מזיק לו, ולכן יש חשש, היה יכול להיות חשש עם החטא בגחלים, אבל כיוון שאתם בני חבורה, אתם תזכירו אחד לשני. מאחיזים את האור, מנין עם מילי, מנין שמותר להדליק אש בבית המוקד בערב שבת.
מה שאומר פה זריזים, רש"י אומר פה זריזים שהם בני תורה, והם לא, בני תורה חרדים נזכרים ולא עטו לחתום שתכשל. עכשיו, מה זה בני תורה? כל עם ישראל עושה את הפסח.
נכון.
כאילו, מה ההבדל במצב?
אבל כיוון שיש חבורה, אז בטוח יש שם מישהו שהוא ככה...
כן.
מגמר הזמן. דקה. אז בואו נעשה עוד טיפה. אמר אבונה, כתוב לא תבעו אש בכל משבותיכם. בכל משבותיכם אסור להבעיר, אבל מבעיר מדורת בית המוקד. מתקיף לרב חיסדא, יחי, אם אתה אומר ככה, אז אפילו בשבת נמי, שיבדליקו כבר את האש בשבת. אלא ודאי מרב חיסדא, קרא, פסוק, לא תבעו אש בכל משבותיכם, כי אתה למי שרברים ופדרים הודע. זה בא לומר שעל המזבח, בשבת, רק על המזבח מותר ממש להכניס את האיברים לתוך האש, אבל זה רק במזבח. אלא מה הסברה שהתירו בבית המוקד? לא בשבת עצמה, אלא בערב שבת, שוב כי הכהנים זריזים, והם יזכירו אחד לשני לא לחטות את הגחלים בשבת.
אבל הפסוק הזה מדבר על שבת, לא
שבחומש מתחם
בשבת. אז לכאורה מותר גם בשבת, להעביר אש
במקדש. רק במזבח.
אבל בית המוקד זה לא המזבח.
בית המוקד שהם מתחילים להתחמם, זה משהו.
אפשר להוסיף
עצים במזבח? רבי חנניה בן קשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות